חלקו הראשון, ובחלקו השני ראינו נקודה אחת, והנקודה העיקרית עוד לא הסתסקנו איתה, והיא מורכבת באמת, צריך לראות ככה מה, מה, מה לעשות פה. אז נקרא את הפרק מחדש כדרכנו, ואחר כך נתייחס למה שאנחנו צריכים. אז אנחנו באורות הקודש, חלק שני, החיות העולמית, פרק י' ד', למדנו פעם הקודמת כאמור את חלקו הראשון, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה. נפש, ההוויה. יש לה הוויה נפש. הביטוי נפש ההוויה, אני שם לב, אף על פי שאצל הרב יש ביטויים כמו נשמת העולם וכו' וכו', אבל פה בדרך כלל מדבר על ההוויה של הנפש, בכמה מקומות ראיתי ככה, נפש ההוויה. כשם שמדברים בחוכמת הנפש, בפסיכולוגיה, מצד השירה והפיוט שבהסתכלות פנימית במעמקיה, ובמדע מצד הופעותיה בחיים הגלויים, כן מדברים באצילות האלוקות בתור נפש ההוויה, מצד הסתכלות השירית שברוח הקודש באור הפנימי, ומצד המדע האלוקי בהופעות הסדרים המעשים והחזנות בכלים. והנשמה עצמה היא מתעלה מחוקי הפסיכולוגיה המתגלים, והאצילות האלוקית היא ממעלה בריאה. וראינו ככה פחות או יותר פעם הקודמת, התעסקנו עם זה. אנחנו התחלנו אפילו את הפסקה השנייה, נקרא אותה קודם, אחר כך נתעסק איתה יותר לאט. כל הנסתרות אנחנו צריכים לציירם ביחס להתקבלותם בשכלנו, בכוח המדמה שלנו, בהיותו מואר מאור השכל, ובזה אנו נכנסים להשער החיצון של כל הידיעות החמודות בדברים שהם למעלה מן החושים. ואחר שיבוסס לנו הציור איך כל הדברים הם נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחס לציורנו השכליים, אז יכולים אנו כבר להרחיב את גבול מדעינו על המציאות הרחבה של הרוחניות ממעלה בעייתנו. אבל אם לא נבוא בהדרגה מהציור הפנימי שבקרבנו אל העולם החיצון, החיצון פה הכוונה הפנימי היותר עמוק, יש הפנימי של השכל והחיצון פה זה היותר עמוק, לא נמצא כלל מה שאנחנו חפצים מהשגות הרוחניות. כלומר, לא נצליח להיות מודרכים מהשגות הרוחניות בדברים האלה. לכאורה, אומר פה רב רעיון מאוד מעניין. יש חוכמה פנימית שהיא מתעסקת עם ערכים עליונים. ערכים עליונים יש להם את השפה שלהם, את הקוד שלהם, את הידיעות שלהם. ובעיקר, יש דברים שאנחנו, יש לנו גישה של הבנה לדברים. לבוא להגיד לנו שאנחנו לא יכולים להבין שום דבר באלוקות, זה דבר מובן, אבל זה לא אומר לנו שום דבר פוזיטיבי. אבל כל המבנה של האמונה בייחוד וחוכמה פנימית של עולמות וספירות ופרצופים ומדרגות וכל הדברים האלה, מה ההיגיון שאנחנו יכולים להגיע בדברים האלה ואיפה אנחנו צריכים להבין אותם, איפה זה בא לנו בכלל? אז איפה השכל שלנו מגיע לשם, ולמה צריך שהשכל שלנו יהיה שם? זה סוג של ידיעות שצריכים... אז נכון, שמוכרחים שיהיה איזה מערכת תקשר הגיונית בדברים. מה זה נקרא חוכמה, מה זה נקרא בינה, מה זה נקרא חסד, מה זה נקרא גבורה, ולהבין שיש כוחות כאלה ויש כוחות כאלה, וזה דברים שאנחנו יכולים להבין. יש דברים של חסדים, ולתת, לתת, לתת, לרחם, ולעשות חשבונות. והם אומרים לא. מוכרחים לעצור, לעשות דינים, לעשות דברות, זה לא בוא להגיד, זה אפשר, זה אי אפשר, יש אי אפשר ככה לשפוך בחשבון וכל זה וכל זה. קיצור, יש דברים שאנחנו יכולים טיפה להבין, אבל ההקשר כולו הוא קשה, הוא לא בדיוק... אבל בלי שום ספק, אחרי שנכנסים קצת פנימה, יש איזה מין הבנת המבנה ההגיוני של הדברים האלה. יש שם איזו מערכת הגיונית שהיא כולה... לא היינו ממציאים אותה בחיים דרך השכל החיצוני, צריכים לקבל אותה דרך קבלה, דרך הדרכה, דרך... אומר הרב, תשמעו, גם הדברים העליונים האלה, עם כל מה שיש בהם, אנחנו צריכים קודם לצייר אותם עד כמה שאפשר בצד החיצוני שלהם בכל אופן, במה שמסתדר לנו בהיגיון השכלי שלנו. ההיגיון השכלי זה כמו שאנחנו פה. ההיגיון השכלי וגם בדמיון שלנו שהוא מאוד מאוד בסדר. וכל הדברים האמוניים, הדמיון הוא מאוד משחק ממני תפקיד, בגלל שאנחנו לא יכולים לראות רוח. צריכים לצייר את זה בתור היגיון. ההיגיון הזה הרבה פעמים צריך להיות מואר מהדמיון, כאילו ככה להרחיב אותו, לשלוח אותו רחוק, להעשיר אותו. הפעם הקודמת דיברנו על זה, מה זה נקרא הכוח המדמה שלנו, בהיותו מואר מאור השכל, בגלל שהדמיון יכול להיות פראי, יכול להיות גס, יכול להיות נמוך, יכול להיות... מצד שני, הוא פוקח את המרחבים, ראינו ככה את כמה פרקים, ככה שר כותב שזה הדבר יותר משמעותי של דברים עליונים, משם אנחנו צריכים להתחיל. אבל, אומר הרב, קודם צריכים לסדר את כל הדברים ביחס להסתכל, ההתייחסות של ההתקבלות בשכל, וזה מכניס אותנו לשער החיצון של כל הידיעות החמודות בדברים שהם למעלה מן החושיים. ואחרי שיבוסס לנו הציור, איך כל הדברים הם נמצאים במציאות רוחנית אמיתית, כלומר, השכל שלנו ישכנע אותנו. שהדברים האלה יש בהם הבנה, יש בהם היגיון, ויש להם מציאות רוחנית שכלית, וזה ממש משכנע אותנו, אז נוכל להתחיל לטפס בדברים האלה פנימה ולנסות להחריב את הידיעה שלנו גם בדברים שאנחנו, השכל לכתחילה החיצון לא יכול להגיע אליהם. יש פה, הדבר הזה נראה מאוד פשוט לכאורה, אבל זה לא פשוט בכלל. אנחנו נראה לכם כמה מקורות שהרב כתב שזה לא פשוט כל הדברים האלה. אולי דבר ראשון זה מעט הצורך להתחיל ללמוד ולהתקדם קדימה. תסתכלו איך זה בהתעלות עולם, נכון? תראו בהתעלות העולם פרק זין. זה אצלנו בספר. בעמוד תף קוף חף ג' זה כאילו הצורך באמת לנסות לרומם את עצמנו, לעלות את עצמנו, זה יכול דבר פשוט, אבל לדעת שיש באמת הצורך הזה לטפס, לעלות וכו' וכו', ואיפה ככה צריכים להדגיש דברים. אמנם הרב לא מדריך יותר מדי איך לעשות, אבל ברמת העיקרון, כאילו. כיצד הוא מהלך עילוי העולם? צריכים לרומם את העולם, צריך לעלות אותו. איך הדרך? האצילות העליונה כולה טוב, כאילו מה שמועצל על ידי הקדוש ברוך הוא, והאצילות זה לא רק פה, זה אפשר לראות, להתייחס לזה בתור ביטוי כללי של הדברים הגבוהים שמקורם בהשראה האלוקית. אבל פה הרב כמובן מתכוון גם לעולם האצילות, שהוא תחילת הדברים בהתפרטותיו לתוך העולם שלנו. כיצד הוא מהלך עילוי העולם? האצילות העליונה כולה טוב. אחרי השתלשלויות רבות במהות השכל. שכל הוא אחרי השתלשלויות רבות של הצילות. הצילות זה כאילו משהו מעבר לשכל, או מעבר למה שהשכל יכול להמציא ודאי. אחרי השתלשלויות רבות במהות השכל, שתעודתו מגמת השכל. מה השכל צריך להדריך אותנו בעולם? מה אנחנו צריכים ללמוד מהשכל בעולם? להיות מתפתח ומתעלה לאצילות עליונה, מוטבע באמת וטוב מוחלט. בעצם מה מגמת כל ההשכלה שלנו? מה אנחנו צריכים ההשכלה שלנו להגיע אליה? לאכול טוב, להשמין, לטוס מהר, מה? הכל, אבל זה דברים קטנים בדרך, זה הצצים. העיקר לרומם את עצמנו למקום היותר עליון האפשרי מבחינת ההבנה וזהו, להיות מוטבעים באמת וטוב מוחלט, ואז אנחנו באמת נמצאים בהבאה. טוב העליון, בעושר העליון וכל הדברים. עכשיו תראו, יש פה תהליך. אחרי שיטביע השכל בעצמו את הטבע האצילי, כלומר השכל יספוג מהטבע האצילי ויטביע את זה בתוך עצמו, את ההבנה האצילית, ואפשר להכניס לתוך ההבנה השכלית הרבה מהדברים האציליים. אחרי שיטביע השכל בעצמו את הטבע האצילי, ישליך הרבה מסגולותיו המוגבלות כהשלכת השליה מן הוולד אחרי צאתו לאוויר העולם. הוולד הוא עטוף באיזה מין שליה שמגוננת עליו. שיוצא לאוויר העולם, מסלקים את השליה, תתחיל לחיות לבד. השכל בהתחלה הוא כאילו עטוף בכל מיני דברים שהם סוג של שגה מבחינתו, בגלל שהוא שקוע בתוך העולם, בתוך מיני דברים שלא לא צריכים להיות. אחרי זה הוא מתגבר על הצילות, מושפע מהצילות, מודרך בהבנה אחרת, ואז הוא מסלק את כל הזה כהשלכת השליה מן הבלד אחרי צאתו לאוויר העולם. ההרגשות מתעלות לעומת השכל. ההרגשות זה כוח הרגש, כוח של דמיון שבא מתוך הגוף וכו'. גם הם כדוגמה של השכל לעומת האצילות העליונה ממנו. מתעלים עד שמסלקים את הדברים ומושפעים מההבנה, מדבר רציונלי וכו' וכו'. כלומר, ממתנים את ההרגשות, סוחבים אותם לכיוונים שהם יהיו מודרכות על ידי הבנה ולא רק על ידי חוויה. ההרגשה כשהיא מתעלה לזיכוך שכלי, מאבדת כמה מהסגולות הגסות שבטבעה, והיא הולכת לכיוון של השכל שהוא מדריך אותה. כן עומד המזג והנטיות החומריות לעומת ההרגשות. מזג זה כאילו הגוף עצמו עם כל ההרגשות שלו, עם כל האופי שלו, לעומת ההרגשות השכליות. ובדבר זה לא באדם לבדו נהוג, אלא בעולם כולו. ההתעלות של הטבע היותר גס הולכת עם נמצלתה לידי חילופי ערכים. מטבע למזג, מזג לרגש, מזג זה כאילו מיזוג של כל מיני דברים טבעיים שנותנים לנו את האופי ואת הסוג של הכיוונים הראשונים. ממזג לרגש, מרגש לשכל, משכל לאצילות. והרצון התמיר של קדושי הרוח הוא נאחז בחפץ התעלות, הרצון התמיר של קדושי הרוח הוא נאחז בחפץ התעלות הכל לאצילות העליונה. שהיא בעצמה גם כן עולם העלות אין כן. כלומר, קדושי הרוח נאחזים בחפץ ההתעלות. כלומר, זה כוח חזק בעולם, הכוח הרודה בעולם, זה להעלות את העולם, לחזור למקור המקירות העליונה וכו' וכו', כמו שראינו להשתער בגוף הדמרקה בצורה יותר חזקה וכו'. הכל רוצה להתעלות לאצילות העליונה, ולכן קדושי הרוח כל הזמן עסוקים בדברים האלה. והצילות העליונה גם כן היא עולם העלות אין קט, למרות שהיא מתחילה מהמקום העליון, גם הצילות העליונה היא כבר סוג של בריאה, ויש מעליה גבוה מעל גבוה, שמר וגבוהים עליהם. בעצמה גם כן עולם העלות אין קט, שהעין היותר חמושה בשקפיים רוחנים מתעששת לראותם, אבל הזוהר הכללי של החשק היותר עליון פועל את פעולתו, את פעולת דפקיו על כל פעולה וכל הגה, כאילו יש איזה מין סייעתא דשמיא מיוחדת שהזוהר הכללי של החשק היותר עליון, כיוון שהכל מתעלה, גם האצילות מתעלה וגם אנחנו רוצים להתעלות, אז קדושי עליון מרגישים את הדופק של העליון הזה. בכל נית חיים של החיים חיי אמת, הם שווים את מהות חיי מזיו העליון תמיד ומעלים על ידי עליית שוקתם את העולם כולו, כלומר העלייה וההשתוקקות שלהם מתעלה, מנת שכל העולם מתעלה, את כל שיח ושיח בידי אותם, כאילו יש מערך של עלייה ואנחנו צריכים לטפס לאצילות. צריכים לטפס לאצילות, צריכים להגיע למושגים של אצילות. מושגים של אצילות זה בעבר לשכל. אז מה השכל צריך להיות פה? אז אומר לנו הרב שכן, צריך בשביל להגיע לאצילות, להגיע לשכל, אחרת אנחנו פה הולכים פה קצת לאיבוד. אז אני רוצה ככה קצת לעבוד, להראות כמה דברים. ראשית כל, יש אולי במשהו שהוא קצת ככה נותן איזו הרגשה טובה בדברים האלה. יש פרק יפה במוסר הקודש. אמנם הוא, לא יודע, מדבר רק על השכל, אבל אנחנו מרגישים את עצמנו יותר מכל דבר אחר בגוף שלנו. זה הכי ודאי. אתה רעב, אתה יודע שאתה רעב. אתה ישן, אתה יודע שאתה ישן. אתה רואה את הטבע, אתה רואה את המציאות, לא צריכים לשכנע אותך שזה ישנו. הבית הוא בית, הקיר הוא קיר, החלון הוא חלון. הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא, אופה, כן או לא? לא ראיתי. אתה רואה שיש דברים שהקיר לא יכול להמציא את עצמו. נכון, אז יש בנה. הבנה לא יכול להמציא את עצמו. תעשה חשבונות, אבל זה כבר צלול. אפשר ככה, אפשר ככה. יכול לבוא להגיד, אי אפשר בלי אלוקים, אתה לא יכול לבוא להגיד שכל מה שמדריכים אותנו בתור תורת אלוקים זה משהו מחייב או משהו. זהו, ראיתי, אני זוכר בזמנו מאמר שכתב אביך, העובדה שבדרך שלא ככה לחזק את עצמו מחדש, זה מורה עבד בשיטה מדעית. אלף, מבחינה סטטיסטית, מה יותר מסתבר, אם העולם נברא או לא נברא, ואז הוא אמר, זה 1-0 בכלל בלי הרבה לבטים. אבל אחר כך היה לו בעיה אחרת. נגיד שיש כוח שבורא את כל העולם. מי אומר שהתורה וכל מה שיש פה, זה הצד המתמנה. אפילו שתגיד שמבחינה הגיונית, סביר, אם יש מישהו בורא את העולם, אז כנראה רוצה שהעולם יש לו איזו מגמה, ויש סוף עושה מחשבה תחילה, צריך להדריך את העולם לאיזה כיוון. אני אומר שהדרך הזאת היא נכונה, אומר, אז זה שוב היה לו איזה מין בדיקה סטטיסטית, שהוא ככה משתדל להעריך בה קצת, מה ששכנע אותו שישמע על זה, זה נראה לו יותר רבים דברים אחרים, אתה עולה לעשות את הדברים האלה. למה? בגלל שאתה לא יכול לראות את הדברים האלה מול העין, אתה יודע, דברים מדעיים או דברים, אתה עושה את הניסוי, אתה רואה את העושה, אתה אומרים לך, יש כך וכך טעים, אתה לא מאמין, אתה צריך לספור, אני יודע, אבל זה, אתה נמצא באיזשהו מקום שהוא מאחיז אותך, פה אתה גם קצת, קצת צר. אז יש איזה פרק יפה מסתם ככה לה, במוסר הקודש, פרק עין א', הוא שם יפה יש לו, הבסיס הארצי לנאצלות. כל הדברים הציליים שאנחנו רוצים להרגיש אותם חזק, מוכרחים לתת להם בסיס ארצי. בסיס ארצי זה גם השכל הרציונלי, הוא עוזר לנו להגיע לבסיס הארצי. עמוד קוף ג' במוסר הקודש, פרק עין א', הארציות וכל ההשגות שמבוססות על החושים. כל השכל שלנו, השכל המדעי, מבוסס על חושים, על ניסיון וחושים, וכמובן חשבונות, שזה גם כן סוג של חושים. כל הרצונות שיש להם אחיזה ויחס עמהם, הם נותנים את החומר, כאילו הארציות וההשגות וכל הרצונות, הם נותנים את החומר שממנו יוצא אחר כך אל הפועל אותו העוז הרוחני שאנו מתחברים עמו במערכות העליונות והשגות ורצונות הנצלות שמזדחות בקרבנו. כלומר, הארציות היא נותנת לנו את החוזק, את העוז, שהוא יחבר אותנו לערכים העליונים, אז אנחנו נהיה שם מתוך העוז ומתוך הסכמה חזקה, מתוך סוג של אמת חזקה. אלא לפועל שאותו העוז הרוחני שאנחנו מתחברים לו במערכות העליונות והשגות ורצונות הנצלות שמזכות בקרבנו. ואם אנו עולים בערכים עליונים, רוחניים, יותר ממקום העמדה הראויה להקשבתנו, אנחנו לוקחים לעצמנו מושגים גבוהים ממה שאנחנו יכולים להרגיש אותם מחוברים לארציות שלנו, הרינו משתמשים מהבסיס הארצי, אנחנו נעשים, כמו שקוראים בישיבה לצירים, קוראים לחבר'ה במרכז, רחפנים. סוג של רחפנות רוחנית, אתה משתמש בבסיס הארצי, אין לך את ההיגיון הארצי, אין לך את ההרגשה הארצית, אתה מאבד את החוזק של האחיזה בדברים, אתה אומר, אופ, זה משהו כן, יכול להיות לא, זה משהו עברירי יותר מדי. אם אנו עולים יותר במקום העמדה הראויה להקשבתנו, אבל משתמטים לבסיס הארצי ונאבדים מאיתנו כל אותם האימוצים שיסודם בבסיסיות הגשמיות, שהם הדברים שהם הגשמיים, הבסיסים הגשמיים, שהם מתהפכם למזגים רוחניים, כלומר שאנחנו מפתחים לעצמנו מתוך העולם הארצי, עולם הרוח ששייך אל הארציות, הם נותנים בנו את הזיק של השלבת של החיים הרוחניים, וכשאנחנו נחלשים מזה, ואנחנו משתמטים מהבסיס הארצי, ואנחנו חיים בעולם ערכים עליון שהוא לא מחובר למשהו ארצי, הננו מועפים ונחלשים. מועפים פה הכוונה עייפים, נעשים עייפים. אולי עפים, אני יודע מה, אבל הכוונה פה עייפים ונחלשים. העוז הרוחני, בהירותו, ברירותו, דיוק רצונו ואומץ רוחו, נעזב ממנו. כלומר, אנחנו לא מאמינים כל כך לעוז הרוחני, כיוון שאין לנו בסיס ארצי, אנחנו צריכים שיהיה איזה מין סולם מוצב ארסה כדי להגיע לראשו השמיים, אבל אם אנחנו לא מייצרים איזה אחיזה ארצית, אנחנו באיזשהו מקום הולכים לאיבוד, אנחנו אומללים אנו שרואים אז בים הרוחניות הגדול, הסוער עלינו בהמון גלב, והאונייה שישבנו עליה נשברה, זה מצב כזה מאוד, מאוד מעניין הדימוי הזה, בגלל שהרוחניות נבחנת במושגים פנימיים לים הגדול, ששם שתים הלוויתן וכל הדברים האלה. אז הים הרוחניות הגדול, ממילא שאתה נמצא באיזשהו מקום שאתה יכול לנסוע בתוך הים, אתה יושב על איזו אונייה חזקה שהיא מנתבת אותך בתוך הים. אם לא, אז אתה הולך לאיבוד. ומללים אנו שרויים בים הרוחניות הגדול, הסוער עלינו בהמון גלה, והאונייה שישבנו עליה נשברה, וירדה תהומות מסערת המשברים. אז הרב כותב, יש שני דרכי הצלה, או לתפוס איזה שבר אונייה ולסוע איתו לאיזה חוף, או להפך להיות מינוני ימה. כלומר, אזרח בתוך העולם הרוחני, ששם אתה באמת כבר לא צריך שום דבר, אתה כמעט הדגים הגדולים וכו', אבל לא ניכנס לדברים האלה. תכלס, מה רוצים פה? איזו אחידה ארצית בדברים. עכשיו בואו נראה דברים ככה מאוד מעניינים, ברוחמת הקודש, בכמה מקומות. הרב כותב, שכל הדברים הרוחניים העליונים, השפה שלהם היא רק שפה של... של רזים, אי אפשר לדבר איתם בשפה ארצית. לא רק זה, הרב כותב שצריכים להיזהר, בגלל שהשפה הארצית היא משקרת, והיא היא לשון רמייה, בגלל שהיא, בייחוד בדברים שמדברת על ערכים רוחניים עליונים, בגלל שהיא לא מבינה אותם באמת, והיא עושה איזה הצגות של דברים, ושמה מאוד צריך להיזהר. אני כבר לא זוכר ככה את סדר הפרקים בדיוק לפי הדברים, אבל בואו נראה לכם לאט לאט בדברים האלה. מאיפה נתחיל את הסיור שלי, בואו נסתכל רגע. פרק עושה. עכשיו נגיד את אולי, רק שנייה אחת, אני אסתכל. תסתכלו רגע, פרק צדי ג' רזים צריכים להיות מוסברים ומובנים על ידי רזים דווקא ולא על ידי דברים גלויים. אתה רוצה להבין את הרז, אתה צריך להיות מסביר אותו על ידי רזים. כלומר, לא שכל ארצי. וזוהי השיטה הטבעית של גילוי האמיתיות, שהיא נעלה בעין ערוך משיטת התרגום. תרגום זה נקרא לקחת מושגים ארציים ולתרגם אותם למושגים עליונים. השגרת התרגום, אומר הרב שהיא בגימטריה תרדמה, היא התרגום מוריד. אם אתה כל הזמן מנסה להשוות את זה לדברים ארציים ולתרגם לך את המושגים לדברים עליוניים, אתה נרדם, אתה נמצא בתרדמה. זה תרגום גימטריה של תרדמה. ולכן צריכים להיות מוסברים דווקא על ידי רזים דווקא. ואיך אפשר להסביר על ידי רזים? דבר אחד מסביר את הדבר השני, שני דברים מסבירים אחד את השני, בסוף אתה מתחיל. דווקא הנעלם בנעלם מתבהר. כלומר, דבר אחד נעלם ועוד דבר אחד נעלם, הנעלם האחד מסביר לך את השני, פתאום אתה מרגיש את מערכת ההקשרים שהיא מסבירה לך איזה מסוג של היגיון, שהוא מסביר לך את הדברים, אתה לא צריך כל הזמן לתרגם מושגים ארציים שאתה מכיר אותם בשביל לעשות אותם יחד לדברים העליינים. וריבוי סעיפי התעלומה כל אחד מאיר על חברו. מביא פה בתעלומה יוציא אור, זה פסוף באיוב. התעלומה היא מוציאה את האור. וזהו נקוד, זה סתם עכשיו דרשון הסקדות. ודרך אגב, בחוכמת הקודש יותר מדברים אחרים רואים את זה לרב עושה ככה כל מיני דרשנות ככה של אותיות וכל מיני רואים גימטריות בגלל שהוא מתעסק עם דברים ככה. ותעלומה יוציא אור, התעלומה היא מוציאה אור, ככה יש פסוק ביוב, אור בא מתוך התעלומה, אצל הרב זה משהו עמוק, עמוק מאוד, הדברים הנעלמים הם האור הגדול ומתוך התעלומה אתה יכול להוציא את האור אבל לא מתוך הארציות אתה תוציא את האור. וזהו נקוד על היושב באליו, כתוב שם על המלאכים שבאו אל אברהם, אמרו לו, ואמר אליו, היה שרה אשתך, יש שם מסורת לנקד את האותיות א', י' ו'. לפיכך נקוד על היושב באליו, למדנו שאישה לאיש על האישה ולאישה על האיש. כלומר, אתה לא שואל את האישה על האישה, אלא מי האיש אתה אומר את האישה, מי האישה את האיש. הדבר הנעלם מדבר בנעלם. המדרגות השוות מגלות זו את זו, מהירות אותם. רז עם רז יהיה אחר, ואבוקת אורים תגלה. ולכן, והיו זה תעלומה יוציא אור, שזה הלימוד של הדבר הזה. אז רזים צריכים להיות מוסברים דווקא לרזים ולא יודעים משהו אחר.
אתה סותר את הפסקה הקודמת,
שזה אני מביא את זה. אבל לא רגיל, רגע, מה הולך פה? הוא אומר, רזים צריכים דווקא להיות, לא רק שככה, אם אתה הולך, מנסה להסביר את הרזים במושגים ארציים, אז אתה עושה תרגום ותרדמה, שזה משהו, אז צריכים לראות מעט את הגבולות. תסתכלו רגע, רגע, נסתכל איזה פרק חודש. כן.
כל המלאכה של הרב זה צריך לתרגם את הרזים.
נכון. עכשיו נראה איך עושים את הדברים האלה. תראו רגע את פרק צדיק, כאילו שזה הולך מדרגה יותר. לא רק שרזים צריכים על ידי רזים, אם לומדים את שפת הרזים ומדברים אותה בדיבור ארצי סתם, זה יכול לעשות משהו היום בנורא. זה פרק צדיק ח' בעמוד קי"ד, שמירת שפת הרזים. שפת הרזים היא השפה העליונה, היא המדברת את האמת המוחלטה בלא שום נסיגה לאחור. יש לה את השפה שלה, שם היא מדברת את כל הרזים. ושמירה צריכה היא שפה ברורה זו מפני הנפילה של אור האמונה שלא ייפול ממעלתו העליונה, כלומר שפת הרזים יש בה אור אמונה חזק וגבוה וצריכים לשמור על השפה הברורה הזאת כדי לא להפיל את אור האמונה שבא יחד עם השפה הזאת, שלא ייפול ממעלתו העליונה ממקום ששם האור היסודי שורה בטבעו, וכל אותו הקישור השפתי קשור בו בעומק האמת. כלומר, השפה והמושגים העליונים הם כולם במקום גבוה, והם משמרים לנו אור אמונה חזק וברור יותר מכל דבר אחר. צריך שמירה שהיא לא תיפול אל המקום הנמוך של עולם המעשה. למה? מה קורה בעולם המעשה? עולם המעשה יכול להוריד את האמת של האור העליון, בגלל שעולם המעשה לא נראה בו האור העליון בצורה חזיתית. אלא למקום על המקום, כלומר שמירה צריכה שפה עבורה של זה, מפני הנפילה של אור האמונה, לאן הוא יכול ליפול? אל מקום הנמוך של עולם המעשה. עכשיו תשמעו ביטוי, ששם בעולם המעשה לא יש קיים לשון שקר. וואי. אז אני רוצה לעשות פה הגבלה. מה שמדבר מדבר פה זה רק על ערכים הרוחניים, לא על כל דבר, לא מה שכתוב בן אדם בגמרא זה לא לשון שקר חס וחלילה. אבל כשאתה מדבר מושגים רוחניים בתוך העולם המעשי, שם לא יש קיים לשון שקר. עוד מעט נראה את זה למה. והשקרים נעשים למין תוכן מתקבל, כלומר לומדים לייצר איזה מין שפה שהיא בעצם בנויה לא על אמת פנימית, אלא על לשון שקר. ומטבע עוברת לאמת, כלומר זה דבר שהוא לא זהו, ועל פי אותו השקר המתגנה בלבוש האמת של כזב בני אדם, כאילו בני אדם חושבים שזה משהו אמיתי, ובעצם הם יוצרים איזה מין לשון כזב, אם יחשבו אותם המבטאים של השפה העליונה של מקור האמת על פי הערך של המשקולת המזויפת הזאת, הרי הם מחריבים את העולם. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, כי יפול הנופל ממנו, למען ייטב לך וארכת ימים, נקרא נדרש לפניו, ואז צריכים ככה לשמור על הדברים שלא ייפלו. אז הדברים העליונים צריכים לשים להם מעקה שלא ייפלו לדברים ארציים כדי שלא יפילו את הכל. זה נראה קצת מפריע לנו. אבל תסתכלו רגע בפרק קט"ו, פה קדימה. ערפלי זוהר. המחשבות היותר עמומות, שביסודם הן נובעות מרום המעלה העליונה בזה באמת. זאת אומרת, האמת העליונה מבחינתנו היא סוג של עמימות, אנחנו קשה לנו לראות אותה בצורה גלויה, זה גבוה מאוד. המחשבות היותר עמומות שביסודם הן נובעות מרום המעלה העליונה שבאמת, הן מיישבי העולם והחיים. זאת אומרת, המחשבות האלה, זה באמת נותן את כל, את כל העוצמה שבחיים. והמחשבות היותר מבוררות, שהן תוצאה ממדרגה פחותה באורה, כלומר, משהו כבר מותאם להיות מתאים להבנה שלנו בצורה ברורה, הוא מוכרח להיות נמוך באופן יחסי, בגלל שאנחנו לא יכולים לחשוב את עומק הגובה. מחוסר מעט של אור האמת הנשגבה. הוא כבר לא יכול כמו האמת הנשגבה להיות. אז המחשבות היותר מבוארות, שהן תוצאות מדרגה פחותה באורה, מחוסר מעט או מחוסר מעט של אור האמת הנשגבה, הרי מבלי עולם. וואי, מה זה? בגלל שתראו עוד ממשיך את הדברים. אמנם לעולם צריכה הדרכה ציבורית להתכונן שיכוון הלב אל הנקודה האורית העליונה השוכנת בערפל של העמומיות, ולא להתקשר בעמומיות עצמה, אלא במשהו יסוד של עמומיות. זה כאילו לא להרגיש ערפל, אבל להרגיש ששם נמצאת האמת הפנימית החזקה. תראו עכשיו את הביטוי, שוב חוזר על הביטוי הזה. כי אז הרשעה של המחשבות הברורות, שהאמת שבהם אינה כאים יחוסית. תשמעו מה שהוא כותב, זה הסיבה של כל הדבר. האמת של הדברים הברורים זה רק יחסי. היא לא שלמה באמיתות שלה, אבל היסוד והעצמיות הוא שקר מוחלט, מפני שהן נובעות ממדרגה הממועטת באורה, שאינה מושפעת מהאור העליון של האמת המוחלטה, מוכרחה היא אז להתגבר ונראה כאילו מנצחת. כאילו בדברים הארציים אין אפשרות לוודאות של אור האמת, ומאז מה שיהיה זה משהו יחסי, משהו יחסי הזה הוא מקטין את הכל, והוא באמת לא מגלה אמת. והעצמיות היא לא אמת, היא משהו חסר. וכיוון שהעצמיות של משהו חסר, תמיד מה שהיא תייצר, היא תהיה משהו חסר. והעצמיות הוא שקר מוחלט, מפני שהן נובעות מדרגה מועטה באורה, שאינה משפעת מאור העליון האמת המוחלטה. ואז השקר הזה מוכרח להתגבר, ונראה כאילו היא מנצחת, מעוזרת, נעשה היא ברעז בחוצפה, כלומר היא עוטבת את עצמה באיזו חוצפה גדולה, וסוברת שהאמת והצדק הם על צידה. אבל אומר הרב, לא, זה רק בהתחלה, בסוף אנחנו נענה. ברוך השם מסתדר, אבל עד הרגיע לשון שקר, מבין מפלשי האבים הקודרים יצא אור העליון לגלות את האמת הכנוסה, ומאופל ומחשך עיני עברים תראינה, ויאספו הלבים בשם שמחה, ובני אדם בקדוש ישראל יגילו, ושבר פשעים וחטאים ירדיו, ועוזבי השם יכלו, והגודים בעומק היושר שבטאים הללו ישוב בכי תחנונים, וכו' וכו'. כגון אלה, אליהו בא לקרב אותו לרחק. תכלס, מה שאומר לנו הרב, צריכים מאוד להיזהר מחשבות עליונות. לא לחיות אותם דרך הערכים הארציים ולשמור אותם בתארה שלהם, בגלל שהערכים הארציים הם חסרים בעומק של האמת שלהם, וכיוון שחסרים בעומק, אז העצמיות שלהם היא לא עומק אמת, ואז אתה באמת מולך ליבוד, מוכרחים פה לסדר. מצד שני, תראו למשל שם בפרק צדיק ט', אחרי צדיק ח' שאנחנו ראינו שהרב כותב שם ששפת הרזים מדבר את האמת המוחלטה ושם מזהר שלא תיפול. על מה שראינו כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך בעמוד קי"ד, תראו בעמוד קי"ב, כל מחשבה רזית צריכה המון מחשבות גלויות להגלימה ולהיות לה למגן ולמעקה. אופה, צריכים לחפש שפה ארצית שהיא תהיה מעקה למחשבה הארצית, לא להפיל אותה. שלא יפלו אורותיה לתהום הדמיון. השקר והירוס. כל מחשבה ארצית צריכה המון מחשבות להיות להגלימה ולהיות לה למגן ולמעקה, שלא יפלו אורותיה לתהום הדמיון, השקר והירוס. צד שני, כל מחשבה גלויה צריכה ניצוץ רזי. לעדנה ולשמרה מקלקול ומהתהפכות לסם מוות, תחת תכונתה המקורית להיות לסם חיים. צריכים פה באמת למצוא איזה דרך איך לשמר את המחשבה הרזית אז ההדרכה צריכה להיות איך לעשות את הדרך הזאת, אנחנו נראה פה עוד מדברים עינת, חסר לי פה משהו שפה. אפשר בדרך להסתכל רגע אחד, פרק פהי, ככה בדרך שאנחנו עוברים. ממקי הסודות האלוקיים פשוט הוא שאין להבינם בבירורם בשכל האנושי, אלא על פי קבלה. הקבלה היא עוזרת לנו להבין את הדברים, ואחר כך אנחנו יכולים להבין אותם בהיגיון שהוא באמת יעזר בהיגיון הרזי. אלא בקבלה מאנשים מופלאים שהאור האלוקי חדר לתוך נשמתם, וכשלומדים את דבריהם בהכנה הראויה, אז באה השערה הפנימית, כלומר, מפתחים הרגשה פנימית של נקרא הבנת הלב ומתדלי והשמיעה הפנימית, המיישבת את העניינים על הלב עד שהם דומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט, אמנם הם בשכל אחר. ולעולם צריך לצרף אל המדע הזה את כוח האמת של הקבלה, כלומר, להאמין באמיתות הקבלה, ואז נשים הדברים מהירים ושמחים כי נתינתם מסיני, כל אחד אחד לפונדרגים, בגלל שהקבלה צריכה ודאות. תראו בפרק הבא, הרב כותב הזה, את ההבדל שיש בין ודאות של קבלה לבין השערה. פרק פיבה פה. הוודאות של הקבלה והשערותיה. החוכמה האלוקית ברום תארתה תוכל לחולל מחשבות ישריות בלב כל נבון. הסבירו לך מערכת הקשרים של כל העולמות העליונים, אתה אומר, וואי, יופי, כזה יפה. כזה נחמד, כזה נעים, השערות יפות. אבל הוודאות שלה, כאילו שזה לא רק השערה, אלא שזה משהו ודאי, היא מסורת נקייה וזאת היא תהילתה. הרב כותב, ההבדל שבין המשוער ובין הוודאי, אפילו באותה ידיעה עצמה, את הידיעה הזאת, אתה יודע שהבינה מייצר, החוכמה יוצרת בינה וכו' וכו', ואתה רואה את ה... את המכניקה של זה ואת המכניזם, אתה מבין את זה וזה משכנע אותך, איזה יופי. ההבדל שבין המשוער ובין הוודאי, אפילו באותה ידיעה עצמה, הוא עמוק מכל תאומות. וכל בחומר שהוודאיות יש לה תנאים אחרים, והתיילדות מציאותית כזאת שאין לה השערה העיונית שום חלק בה, אם היא לא תיקח ודאות. והמסתכל הטהור, לעולם הוא שד בשערותיו. קודם הוא צריך לשער השערות, בשביל לנסות להבין את הדברים. הנהדרות בקודש, וחי בעצם קישור הווייתו באמונת הקבלה מנאמן לנאמן, להאמין באמת. אתה מאמין לרב זצ"ל, והרב זצ"ל מאמין למי שהוא למד ממנו, והוא מאמין למי שהוא למד ממנו, וכל אחד אתה מרגיש פה, איש אמת לא עובד עליי. אני מרגיש שהעסק הזה הולך קבוע, מי הנאמן האחרון? מנאמן עד ראש צורים, חכמים, סופרים, זקנים ונביאים, עבר פה את כל פרקי אבות. יהושע, משה, אבות העולם וראשון אדם, כולם ניתנו מרואה אחד, מפיידון כל המעשים ברוך הוא, להאמין בוודאות של המסירה, ואז את כל ההשערות נעשות לנו חזקות, וזה לא, ויוצאות מגדר השערה ויוצאות למשהו, יוצאות למשהו, איזה, יוצאות למשהו ככה, חזק ואמין. תראו פה עכשיו פרק ממזיין, הרב כותב פה דבר מאוד מעניין, שגם הדברים הארציים, אם הם, יש להם פריזמה פנימית, הם משתנים לגמרי בהסתכלות שלהם. כל העניינים המוסריים, כולם, כפי מה שנראים בפשטותם, כל מידות דרך ארץ, כל טהרת החיים, אומץ ויושר שלהם, כלומר לחיות חיים בטהרה, לחיות באומץ ויושר, כל פשטה של תורה, נראים הם דרך ההסתכלות הסודית באופן יותר בהיר ומצוחצח באין ארוך, באופן יותר יסודי ומקורי. אבל הרבה תלויה בהירות הגילוי הרזי, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על כל העניינים המוסריים, דרך הדרכה שהיא לוקחת בחשבון גם הדרכה סודית, אנחנו מחזקים ומהירים בצורה גדולה, נראים ההסתכלות הסודית, הרבה יותר בהיר, הרבה יותר מצוחצח בעין ארוך, מה שהיינו רואים את זה לפני כן. אבל הרבה תלויה בהירות הגילוי הרזי, באותו הבירור והוודאיות, האומץ ורוח החיים, שכבר רחש לו האדם המשיג פשטותם של הדברים. כלומר, אם האדם בתוך, לפני שהגיע לחוכמת הרז, בתוך הדברים המוסריים הגדולים, הוא רחש את הפשטותם של הדברים, בחושי הבשר, בלימוד מסודר, ברעות החבורה, בהשתתפות החיים, ברגש בריא של אנושיות, נטייה עיקרית בריאה התורה והדינה אליה, אם הוא חיזק את כל הישרות הטבעית והמוסרית שלו דרך הדברים הארציים, אז באמת הוא יכול להגיע לדברים הרזיים, הרזיים האלה באמת, אז רואים פה באמת, כן, אתה צריך פה איזה מין משהו, הכשרה ארצית להגיע לרזיות, אומנם את הרזיות אתה לומד לשפה רזית, אבל הקודש השמיני מתברך לפי ערך היסודי של תחתיתי של החול שהוא מתייחס אליו בתורו. הקודש השמיני מתברך לפי ערך היסודי של החול, כלומר כמה שהחול יותר מהווה בסיס, כך הקודש מתברך, כמובן שהחול הזה צריך להיות חול שהוא מונג על פי קודש, וצריך שהוא יהיה ככה חי על פי קדושה, וזה שצריך לפרק הבא שם הדברים האלה. תכלס לענייננו, אנחנו רואים שהדבר הזה מאוד מורכב, זה לא פשוט ככה, לעשות בשכל, אחרת אין לך זה, אבל רזיות צריכים ללמוד על רזיות, אחרת לא. איפה השכל, איפה הרז, איפה זה. אז צריכים פה לבוא להגיד שיש פה מדרגות של דברים, אני רק רוצה לראות אם יש לי איזה פרק פה ברור על העסק הזה. זה לא מוכרח לנו פה. יש כשראינו קודם בפרק מזיין תסתכלו פרק נון בחוכמת הקודש, אחרי ששראיתם שם פרק נון זין, שכל העניינים המוסריים צריך את זה. כשם שאין השכל הטבעי יכול למלא הכוח הגופני, כי אם האדם צריך להתאמץ שיהיה מלא כוח חיים ואומץ גופני, כלומר אומץ גופני וכך פה חוזק, יש לך שכל, אבל אם אתה חלשלוש ואתה לא חזק, אין לך כוח ללמוד, אתה נפול. אז כשם שאין השכל הטבעי יכול למלא את מידת הכוח הגופני, כי אם האדם צריך שיתאמץ שיהיה מלא כוח חיים ואומץ גופני, כלומר יש פה בדרגס, הגוף צריך להיות בריא וחזק ואז אתה יכול ללמוד טוב. מי שחולה לא לומד, כדי שיוכל השכל לחול עליו בלא תגבור, בכל תגבורת הרחב. על פי הכלל של מכירי הטבע, נפש בריאה בגוף בריא, אף על פי שיש אצל המוסר נקס הפוך, ככל שירבה, איך כתוב? כמה שהגוף יותר חזק, ככה השכל יותר חלש, פה כתוב בדיוק הפוך. נפש בריאה בגוף בריא, כמו כן, אין השכל הנאצל העליון בצורת תופעת קודש יכול למלא את מקום של השכל הטבעי שהוא נערך לגבה ממש כגוף לגבי נשמה. צריך להשכיל בדברים הארציים גם בהבנת הקודש עד כמה שהשכל יכול לעשות, ועל גבי זה רק להכיל את הקודש האצילי, בלי זה לא יכול להיות. ולעולם צריך האדם למלא את המידה השכלית של השכל הטבעי בכל תכונותיו, כדי שיתקיים במידתו הרוחנית גם כן, התוכן של נפש בריאה בגוף בריא, כלומר, גם מבחינה התופעה של ערכים עליונים, שיהיה כאילו השכל הטבעי סוג של נפש בריאה בגוף בריא, גוף בריא לשכל. כלומר, הגוף הוא יהיה השכל הארצי, והרוח תהיה, השכל יהיה הרוח הקודש. וכשם שצריך אדם מלא את מידת השכל והטבעי בתכונותיו, כדי שיתקיים מידתו רוחנית גם כן התוכן של נפש בריאה בגוף בריא, הגוף הבריא זה השכל הארצי, והנפש בריאה זה כמו רוח הקודש, מהירה ומפותחה במסגרת של שכל, נאור, צלול ובהיר, מרווה מכל החזלות האפשריים להיכנס בחוג מבטו של האדם עם כל עומק החידור שבהם. ומידתו של הקדוש ברוך הוא שכלי ריקן אינו מחזיק וכלי מלא מחזיק. ולכן אנחנו מלאים בשכל, והשכל הזה אפשר להפעיל עליו את הדברים האלה. וכשנאמר יאב חוכמה לך קימן ומנדה לידי בינה ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. תכלס, מה צריך לעשות פה? צריך להבין ככה, עומק הבנה הרזית אין דרך אחרת אלא בשפה הרזית. אבל צריך לקבל אמינות לשפה הרזית. ולקבל אמינות לשפה הרזית זה להבין שזה משהו הגיוני וחזק. אז יש בחוכמה הרזית, יש מדרגות, יש מדרגות שאנחנו יכולים בשכל שלנו להבין את ה... איך הרב קרב את זה אצלנו, השער החיצון. השער החיצון של כל הידיעות החמודות. בשער החיצון אנחנו צריכים שהוא יהיה באמת מאוד מוסבר, מאוד מובן, מאוד אמין מבחינת ההבנה, ואז אני הולך קצת הלאה לנסות להסביר בצורה הזאת, אני אלך למעלה. אבל לא צריך כל הזמן להתחיל לחפש מושגים של משלים, לעשות כל הזמן להחזיק את המשל, לא, עזוב את זה. אתה למעלה, תטפס למעלה, אתה לא צריך יותר מדי, לפעמים אני... וחב"ד רואים כחפרים חלק מהמשפיעים, מדברים בצורה משלית חזקה, כאילו דברים הכי עליונים במשל הכי נמוך. אף על פי שיש פה פרק מאוד יפה, אני נראה לכם את זה. אבל לפעמים זה אתה מרגיש ככה צרימה. צריך לשמור את השפה הנקייה של הדברים. אף על פי שרב כותב, שלא צריכים לבעל מה... זה אתלנו יש דף, איך זה ב... האחדות הכוללת אצלנו, פרק זין. מה זה?
אז כל הרב זה צד בדיעבד.
זה הלכתחילה שבלכתחילה. רק הרב בעיקר מדבר לנו את הדברים שבהם הבנה שלנו היא יכולה לתפוס, וההיגיון הפנימי יכול לתפוס, ואנחנו נתפוס, זה גם מערכת הקשרים, אבל יש דברים שאומר ככה אומרת החכמה הרזית, ככה אומרת תורת הסוד. לדעת שאנחנו באמת נפעיל, גם אתן יש את זה פה, ככה תאמר. תראה בפרק י' למשל, על לא יש נשמה בודדת וגרעינית גבוהה, שהעולם כולו מקבל את ההשפעה של האדם, ככה תאמר תורת הרזים. היסוד הוא משם. אבל תאמין את זה ואז תלך עם זה, אתה יכול להבין, פורש לך איזה מין הערכה ודברים של הגיונים בדברים האלה. תראו אבל שפה זה פרק מאוד מעניין, על באחדות הכוללת פרק ז'. הסרת פחד ההגשמה, כשלומדים בדרך כלל חוכמה פנימית, עושים כל מיני משלים, מדמים את זה למלך, מדמים את זה לזה, מדמים את זה לכל מיני דברים. אז אפשר לחשוב שכל הדימויים האלה הם פתאום מרדדים את כל העומק של הדברים. הלומד את הקבלה צריך להסיר מליבו את הפחד שמונח בלב מטעם החקירה הגיונית, שמה הוא פוגם באמונה האלוקית, שמה הוא מגשם על ידי זה שהוא עושה כל מיני משלים. אין לאלו אלא אבלי תעתויים. הכל יודעים שרוח הקודש מתאמץ ולהאיר באור האלוקי העליון את העולם. ובאמת האור הוא לא מגשים, אור אלוקי עליון, אור אלוקי, והוא מוצא לו דרכיו בהסתכלות בחיי החיים, בישות הגדולה האלוקית, המוכרת בפעולות הרוחניות, הרבה יותר פעולות הגשמיות, ותמיד נשארת העדפה של הרוחניות הפנימית. פעולות גשמיות אפשר לטעות בהם, אבל תמיד אנחנו מחפשים דרך זה רק משל, שהוא לוקח אותנו יותר גמור, יותר למעלה, יש את זה בחוכמת הקודש. איזה פרק זה? נקרא פה רגע ואחרי זה נראה לכם משהו יפה בחומת הקודש. הלומד הקבלה צריך להסיר מעצמו את הפחד של מה שמו מגשים, בגלל שכולם יודעים שבאמת מה שרוצה להעיר פה זה הרוח העליונה שהיא מחוץ לכל הגשמה. הפעולות הגשמיות אפשר לטעות בהן, אפשר ליחסם לכוח דינמי שאין באור בחיים, וכאילו סתם התפתחות טבעית. ממילא לא יכולות לחלוט את הנשמה, אבל פעולות הרוחניות יוצאות הן בהכרח מיד של מציאות מלאה שלמה עליונה, ודווקא הידיעה שלמה עליונה זו באושר פרטיה, היא מגלה את ניצחון אחדות העליונה, והיא מגלה את כל האחדות. אבל כדי ללמוד, צריכים ללמוד גם את הדברים האלה, והמשלים לא, 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 לא צריכים להפחיד אותנו. ויש פה שני פרקים מאוד יפים בחוכמת הקודש, פרק צדיק ו' וצדיק ז'. יראת המשלים הגשמיים, יראה של שטות היא מה שמתייראים מהמשלים הגשמיים שברזי תורה. הלא יודעים אנו ברור שכל אלה אינם פוגמים מאומה את היסוד המהיר של טהרת האמונה של אל אחד ברוך הוא, אלא הם מוסיפים בנו אור ובהירות להבנה. כלומר, המשל עוזר לנו איזה מין אחיזה באיזה הבנה רוחנית, איזה מהלך, וכישרון השתגלות לאורה האלוקית. ואנו אין לנו כי אם ללמוד ולשנן, להכין את התכונה הגופנית הרוחנית באופן המתאים להופעת קבועה של אור עליון זה, המפקה בכל עת ובכל רגע מעיינות טהורים ממקור שורשו, וכפי רוב הבינה ועומק מסירות הנפש על הדבקות האלוקית, אהבה המלאה משתפכת מגדזי העירה וכו' וכו'. או בפרק הבא אחריו, מה נתבהל מפני המשלים הספונים המטילים ממה ופחד? אחי מבלעדיהם עולמנו יותר מואר? האם בלי המשלים האלה העולם שלנו יותר מואר? אם לא נלך עם המשלים האלה לטפס לחוכמה הפנימית, הלא אך חשקת השמנים שולטתי בכל הגלוי. ולחיים קורא הרז, המושיט לנו יותר אותה, אבל ידי מחשכי שמר משלב. המשל הוא כאילו חושך, אבל הוא חושך שגורם לראות רע, שמחומם הרוחנים מעוררים את בנו, את הרוח, רוח, חייתנים וכו' וכו'. על הכל פחד לבין המצור חזק וכו'. תכלס, מה שצריכנו פה להבין דברים זה דבר מאוד חשוב. כי לחזור כאילו לפרק שלנו ולראות את ההדרכות שלו, שזה בעצם המגמה של כל מה שאנחנו מחפשים פה. כל המסתרות צריכים לצייר אותם ביחד התקבלותם בשכלנו בכוח המדמה שלנו עד כמה שאנחנו יכולים להיות את המסתרות להבין בשכל, בכוח הדימוי שלנו, כל מה שניתן להבנה בשכל. בזה נכנסים רק לשער החיצון של כל הידיעות החמודות והדברים שהם למעלה מן החושים. אבל לדעת שזה באמת שער החיצון ואי אפשר להגיע בלי זה לשמירה אמיתית ונכונה. אבל אחרי שיוסף לנו הציור איך כל הדברים נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחס לציורנו השכלים, כאילו השכל שלנו נותן לנו איזה תעודת ביטוח שהדברים האלה יש להם בסיס רעיוני. אז אחרי שיוסף לנו ציור איך כל הדברים נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחס לציורנו השכליים, אז יכולים לנו להרחיב את גבול מדעינו, כלומר בתוך העומק של ההבנה השכלית שלנו, את מה שאנחנו כן יכולים, אנחנו כבר צריכים לאחד בכמה מושגים, המושגים האלה יכולים להיות על מושגים יותר עליונים, וכך אנחנו מקבלים ממושג למושג, מתבהרים לדברים, ואחר כך אנחנו יכולים להעיר את הדברים. אבל אם לא נבוא, אז יכולים אנו כבר להרחיב את גבול מדעינו על המציאות הרחבה של הרוחניות שממעלה ויתנו, ואף על פי שהמציאות שממעלה ויתנו היא יש לה שפה שלה והיגיון שלה, אבל כיוון שאנחנו נראינו שתחילת הדרך ההגיונית הזאת היא בנויה על מה שאנחנו כן יכולים להבין, אז זה מחזק בנו את האמינות של הדברים האלה. אבל אם לא נבוא בהדרגה עם הציור הפנימי שבקרבנו לעולם החיצון, החיצון כבר כוונה הפנימי היותר גדול, לא נמצא כלל מה שאנחנו חפצים מהשגות הרוחניות, וזה במצל את הסחיבה ואת העילוי של כל העולם, מהצילות לשכת וכו' וכו' צריך לנסות את הדברים האלה. הידיעה שבאמת העומק צריך להיות מוסבר בעומק, והשפה שלו היא שפה שלו, והשפה הארצית היא תמיד שפה חסרה בגלל שאין בה את עומק הבהירות של האמת, היא תמיד חסרה מהערה העליונה, ולכן לא לשקוע בה, אבל להתחיל איתה, בגלל שזה החוזק בהרגשה שלנו, בלי זה אנחנו מרגישים קדושים בעולם, אנחנו צריכים להיות מבוססים. הגוף מחזק את השכל, השכל את השכל העליון. וכל דבר צריך להיות ארצי, ידיעה שצריכים לשמור, לשים מעקה לגגיך, לא ליפול, לדעת שהשפה ארצית יכולה להטעות ויכולה להפיל את הדברים, והערכים העליונים יכולים להיות נפולים אם לא עושים אותם הדבר האחרון, אבל כשאם עושים אותם השמירה הנכונה, גבוה מעל גבוה שמרו גבוהים עליהם, יזכינו השם, ללמוד את הנסתרות העליונות שהן ללמוד מעולמות החיים, מוצאים אותם מהשמנים.